המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
המהדורה המרכזית: צהל חושף היום לראשונה כי לחלק גדול מהמנהרות של החמאס ברצועה הוזרמו היום כמויות של מים. במהלך גם בחודש האחרון מספר פעמים בוצעה הפעולה הזו וגרמה למחבלים רבים שנמצאים בתוך המנהרות לצאת החוצה ובכך חוסלו. עסקה על הפרק או לא, עדיין לא ברור. בישראל מכחישים שקיימת עסקה משמעותית לשחרור החטופים. ראש הממשלה נתניהו מתייחס גם היום לשמועות לפיהם ישראל מאשרת לשחרר, מסכימה לשחרר, אלפי מחבלים עם דם על הידיים בתמועה לשחרור החטופים, ואמר אין כזו עסקה, לא ישוחררו מספרים כאלה של מחבלים, מה שכן יהיה, יהיה רק ניצחון, ועד אז לא נעצור, אמר היום ראש הממשלה. בתוך רצועת עזה נמשכת בריחת העזתים, התושבים ברצועת עזה רבים שבורחים עוד ועוד לכיוון רפיח ועוזבים את חאן יונס, אחרי שזו כמעט נמצאת כולה תחת שליטה ישראלית. ובתוך כך פעילות של כוחות מיוחדים בבית החולים בג'נין, שם חוסלו שלושה מחבלים כאשר צוות מיוחד נכנס כשהוא מוסווה לחולים ואנשי רפואה ופתח בירי לעבר שלושת המחבלים שמצאו מסתור בתוך בית החולים. בהמשך נעסוק בעוד עניינים, כמובן הרשויות המקומיות לקראת הבחירות, החתימות שהיום מתפרסמות בין ש"ס לבין אגודת ישראל בעיר בית שמש, גם חסידות ויז'ניץ שתומכת במועמד ש"ס באלעד, כל החדשות הללו מהיום אחר הצהריים. המהדורה המרכזית בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. 116 ימים למלחמה, והיום צהל מתיר לפרסם כי בתקופה האחרונה, כולל היום, כולל בימים האחרונים, צהל מבצע שימוש מסיבי בהזרמת מים לתוך מנהרות החמאס, ובכך גורם למחבלים שנמצאים בתוך המנהרות לצאת בעל כורחם החוצה ולהתמודד עם כוחות צהל שנמצאים ומחכים להם בחוץ. קובי פינקלר, שלום לך.
שלום גם לך אבי.
ערב טוב. אז קודם כל גם תן לנו את הנתונים הללו שצהל מתיר היום לפרסם, וגם השמדת המשגרים שירו אתמול לכיוון גוש דן, ועוד על הפעילות של צה"ל שם.
כן, למעשה צה"ל כבר מתחילת הלחימה התחיל לבדוק כל מיני שיטות כדי לפגוע ולפוצץ ולהשמיד את המנהרות. במהלך השלושה חודשים האחרונים צה"ל פונה גם לחברות ביטחוניות, תעשיות ביטחוניות נוספות, כדי שיעזור בפרויקט הזה. ואכן בימים האחרונים חלה הצלחה וחלה התקדמות משמעותית, וצהל למעשה מנסה ופוגע גם ומצליח לפגוע גם בשיטות הללו של הזרמת מי ים, על ידי כך שמנו מתקנים שלמים ששואבים את המים, מזרימים אותם לתוך המנהרות, דואגים כמובן לא לפגוע במנהרות שבהם קיים חשד או חשש שיש בהם חטופים. מדובר באותם מנהרות שצהל כבר בדק אותם וכבר יודע עליהם, כדי להשמיד אותם, כדי לפגוע בהם, וגם באותם מנהרות שבהם צהל יודע שישנם מחבלים בלבד, וזה באמת גורם לעשרות רבות של מחבלים בימים האחרונים בלבד, גם במרחב הצפון, גם באזור החלק הדרומי, לצוץ מתוך המנהרות ולהסגיר את עצמם. אנחנו מדברים על כך שרק בחאן יונס עצמה, אבי, 993 מחבלים הסגירו את עצמם בימים האחרונים לידי כוחות הביטחון, זאת בנוסף ל-2,000 מחבלים שחוסלו. זה מספרים מצוינים מבחינת צהל, כי כל אחד מהם מספק עוד מידע ועוד ידע על הפעילות של המחבלים. במקביל נמשכת גם הלחימה העצימה באזור חאן יונס, הזכרת קודם את החלק של השיגורים, אז מסתבר שאתמול מצליח כוח של צהל, ממש כמה שעות לאחר השיגורים לעבר גוש דן והשפלה, להגיע לאותה נקודת שיגור, להשמיד את הרקטות הללו, להשמיד גם את המשגרים הללו, ואז הם מגלים גם כמה וכמה מתקנים של פצצות מרגמה, ומהמרגמות שהיו מוכנות לשיגור לעבר כוחות, גם אותם כמובן השמידו. זה באשר למרחב הזה. באשר למרחב הצפוני, יחסית יום שקט היום במרחב של הגליל המזרחי. לפני כמה זמן, לפני כמה דקות אפילו, הייתה זעקת צבע אדום באזור הגליל המערבי, שם הייתה נפילה. צהל מבחינתו תוקף גם הוא בשטח של דרום לבנון.
מילה אחת על האירוע הדרמטי, האירועי, צריך לומר, בג'נין, מה שבעצם כבר פורסם הבוקר עם חשיפת מצלמות בית החולים בג'נין, ושם בתוך מצלמות בית החולים המסדרונות רואים כוח מיוחד מסתרבים של משטרת ישראל, כוח ימם, שמגיע כמובן בהכוונת שבק ופוגע שם במחבלים. על מה מדובר שם, קובי?
כן, מדובר פה בכמה וכמה מחבלים של החמאס, של הזרוע הצבאית של החמאס שתכננה, דיברתי על זה גם הבוקר, על צוות המילים הללו, חסדי שמיים, שאנחנו לא תמיד יודעים להעריך, או הרבה פעמים לא יודעים להעריך אותם, כי אנחנו לא מבינים את גודל האסון שהיה יכול להתרחש עלינו. מדובר בחבורה של מחבלים שתכננה לבצע ממש או היום או מחר, בשעות הקרובות של היום הזה, פיגוע תופת בשטח מדינת ישראל. הצוות הכל היה מוכן, מידע ממוקד מצביע על כך שמסתתרים באחת מהדירות, מאחד מהחדרים של בית החולים בג'נין, כוח מוסווה, כמו שאמרת, מקבל את המידע הזה ב-5:30 בבוקר, 5:40 אבי, הנה דקה אחרי דקה, כבר הכוח הזה בדרכו לבית החולים, נכנסים, כמו שאמרת, במסווה של אחיות ואחים, עם מסכות, אפילו עם מסכות של קורונה, נכנסים לתוך אותו מבנה, נכנסים לאותו חדר, כמה מידע גם מודיעיני היה כאן באירוע הזה, מחסלים תחילה את אותו מחבל, ולאחר מכן את שניים מהסיינים שהיו צמודים אליו.
קובי פיקלר, תודה לך על הדיווח הזה, ועכשיו נשמע את דבריו של שר הביטחון יואב גלנט היום בצהריים, כאשר הוא נפגש עם מפקדי פיקוד העורף ומדבר גם על המשך ההיערכות של העורף בהמשך המלחמה הזו. הנה.
אנחנו מוכנים, אבל אנחנו ממשיכים להאריך, צוברים עוד ועוד יכולות, כי לא כל הדברים פתורים, אבל הדברים נעשים היטב, ואנחנו צריכים לקחת בחשבון אפשרות של הסלמה רחבה. זה דבר שיכול לקרות. ממה דבר כזה יכול לקרות? אנחנו מחויבים להחזיר את תושבי הצפון את ביתם. מדובר על 80,000 אזרחים שהם פליטים בארצם.
כך שר הביטחון יואב גלנט היום עם מפקדי פיקוד העורף. אנחנו מחויבים לעשות הכל להחזיר את תושבי הצפון לבתיהם, ולכן אנחנו צריכים להיות ערוכים לכל התפתחות שתהיה בגזרה. והוא אומר, אנחנו מעדכנים את ההכנות שלנו לקראת הצפון מעת לעת על פי הנתונים בשטח. הוא לא אומר בצורה ברורה אם צהל רוצה לפתוח במערכה משמעותית בצפון או לא, משאיר את זה כמובן מטבע הדברים עמום. ואנחנו עם האלוף במילואים יפתח רונטל, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
שעבר מפקד זרוע היבשה, אנחנו מדברים היום על חשיפת דובר צהל, על הפעילות היוצאת דופן של הצפת המנהרות ברצועת עזה במים, איזשהו לוחמה חדשה שצהל מכניס לשורותיו.
אבל הטכניקה הזאת, למעשה השימוש בטכניקה המבצעית הזאת, שהטכנולוגיות מאפשרות, א', זה התפרשם כבר לפני דתי כמה חודשים במלחמה הזו, אז אולי לא אישרו את זה, אבל עכשיו מאשרים את זה. וכן, זה חלק מהרבה מאוד טכניקות מבצעיות מגוונות שצהל פיתח כבר לפני מלחמת חרבות ברזל כדי להילחם עם התווך הזה. למעשה מדובר בשטח בנוי תת-קרקעי, מערך מבוצר ברמה שאין לו שום אח ורע בעולם, שחייב פתרונות יצירתיים. אני חושב שהדבר המרכזי, אבל שאנחנו מבינים עכשיו, זה שזה לא סתם שצריך לנפלל את התת-קרקע, את התווך התת-קרקעי, אלא אנחנו נלחמים בו באופן סימולטני ללחימה מעליו. זה הדבר הדרמטי שקורה, אם אתה שואל אותי, שקורה
כלומר, אם נרצה להמחיש למאזינים מה שאתה אומר, בעצם, אם לא היו מנהרות ברצועת עזה, בוא נניח שאין לחמאס את היכולת של תת קרקע, כבר החמאס היום היה מחוסל מזמן, כבר היה ממוטט, כבר היינו פוגעים בו בצורה כמעט בלתי הפיכה. כלומר, היכולת הזאת של החמאס עדיין להתנהל מתחת לפני הקרקע, הוא זה שגורם לצהל לעבוד כל הזמן מעליו ולחכות לו בחוץ.
הוא זה שגורם לצהל קודם כל לעבוד יותר לאט למעשה, אם אפשר לקרוא לזה, להתייחס כאילו לקטן, למונחים של מהר ולאט. אני מעדיף להתייחס לקצב במונחים של קטלניות, והקטלניות היא מאוד מאוד גבוהה, גם אם הקצב הוא קצת איטי. אבל אני חושב שאין ספק שאם הלחימה הייתה רק מעל הקרקע, אז היינו כבר במקום הרבה יותר מתקדם. להערכתי היינו במצב של הרס של מרבית התשתיות, והיינו גם מגיעים להנהגה. צריך להבין, המערך התת קרקע שנבנה הפתיע אותנו. ואני אומר לך את זה כאלוף בצהל. לא היה אחד שהעריך עם כל העמודים המתוחכם שלנו, שבכלל העריך את...
את ההיקפים ואת סדרי הגודל.
את ההיקפים המטורפים של המערך התת-קרקעי בעזה. לא מדבר רק על העורף של המנהרות, אלא למעשה התשתית המבצעית שנבנתה שם. זו תשתית שאפשר להילחם בתוכה, לא רק ממנה. לא רק לשחות בה, אלא לבצע בה כמעט את כל הדברים הנדרשים ללחימה. כולל דרך אגב לייצר נשק.
כן. בעצם החמאס ב-20 שנה האחרונות, כך מתברר, עמל והשקיע את כל כספו וכוחו ואלפי העובדים ברצועת עזה עבדו רק בחפירות, וזאת התוצאה. עכשיו אחרי 20 שנה כאלה אתה מגלה מטרו לאורך לרוחב של כל הרצועה בטווח של מאות ואלפי קילומטרים ועומקים רבים, ואני שואל אותך, האם בסוף יש סיכוי או יכולת?
אבל בוא לא נתמם, אני מציע גם להסתכל במראה, לא יזיק. הם היו צריכים לזה הרבה מאוד משאבים. כן, המשאבים כן. האלה לא מגיעים
מהשמיים. הכסף הזה הגיע מקטר באישורנו וביוזמתנו.
המשאבים האלה הגיעו ממקומות שניתן היה לראות אותם ולהשמיד אותם ולא לאפשר אותם. זה חלק מהקונספציה שקשתה לנו.
כן.
צריך ללמוד מזה.
עכשיו אני באמת מנסה להבין, יחד איתך, עם הוותק הרב והניסיון שיש לך בלוחמה, גם באזור הזה, הצפוף, הבנוי, בתוך עזה, עם 1.5 מיליון פליטים שמסתובבים, שוב, הלוך ושוב, בין מזרח למערב, דרום הרצועה, יש יכולת בסוף עכשיו לצהל להכריע את סיפור המנהרות?
איזה שאלה? אני, אם הייתי נותן, אם הייתי מתאר את המצב המבצעי עכשיו ברצועה, הייתי קורא למצב, הייתי מתאר אותו בשם בדרך להכרעה. אני חושב שאנחנו אחרי הנקודה שקוראים לה the point of no return. זאת אומרת, אין אפשרות לעצור את הלחימה בעזה.
כן.
אני לא רואה מישהו שיכול לאפשר עצירה עכשיו של הרצועה. גם אם תהיה הפוגה, היא לא תעצור את המלחמה הזאת. המלחמה בעזה תסתיים כשלמעשה יהרסו מרבית התשתיות של החמאס. אם זה לא יהיה כך, זה יהיה אחד הכישלונות המעדדים של מדינת ישראל, והם יותירו אותנו בסיכון קיומי. אין מצב כזה. לא רואה ממשלה שמרימה את היד לאירוע מהסוג הזה. ולצבא יש את כל הכלים לעשות את זה. תשמע, אני שומע את הלוחמים, אני שומע את המפקדים, זה שני עולמות שונים. בחזית יש רוח אדירה. יש מוטיבציה מטורפת.
אבל יש כאלה שאומרים...
שנייה, אומרים לי, אנחנו מנצחים. עכשיו, אותם חיילים חוזרים הביתה, הם אומרים, אלוהים ישמור. יש ערוצים שמודיעים להם שהם הפסידו. תגיד לי, זה הגיוני?
לא, זה לא הגיוני. באמת, חלק ממה שצריך לבדוק כאן אצלנו במדינה זה את ההתנהלות של התקשורת בתקופה כזו של מלחמה. אתה יודע, לא מצפים לתקשורת כמו במלחמת יום כיפור או ששת הימים של שירי מורל כל היום ונאומי ניצחון כאלה וכולי, אבל גם לא מורך ו... תחושת תבוסה בטרם בכלל אנחנו קרובים לנקודה הזו. ואני רוצה לשאול אותך, מלבד הסיפור הזה, יש כאלה...
עוד משפט אחד בעניין הזה. אם יותר מ-100 גנרלים, מיטב כוחותינו, כאלה שהיו גם רמטכ"לים, שהיו ראשי מוסד, שהיו ראשי שב"כ, חותמים על מסמך שדורש בחירות עכשיו, באמצע המלחמה, באמצע המתקפה בעזה, באמצע שחיילים נהרגים? מה הם אומרים? מה המכתב הזה אומר? בזה שהוא אומר בחירות עכשיו, הוא אומר בואו נפסיק את המלחמה. אנחנו לא יכולים לנצח בה. מה זה? זה חבורה של מטורללים.
כן, הדברים בהחלט ברורים. אלוף מילואים יפתח רונטל, תודה על השיחה כאן, וחשוב לשמוע את התזכורת של הרוח, האווירה שיש בחזית של הלוחמים שנמצאים בה, ולזכור את זה גם כאן בעורף.
יש לנו תשובה, אנחנו החזרנו את הגאווה, החזרנו את באמת את הפנים היפות של צבא העם שלנו. הסדיר והמילואים, הנשים והגברים, הדתיים והחילונים, כולם נמצאים ביחד בנגמש, בטנק, כולם ביחד מוכוונים מטרה אחת ברורה, לנצח במלחמה את החמאס, להכריע אותם ולהחזיר את החטופים. ואגב, על זה לא הספקנו לדבר, כל יום שעובר, ואנחנו מהדקים את טבעת החנק על סינואר וחבורתו בח'אן יונס, אנחנו מתקרבים לחטופים.
כן,
חד משמעית. ומתקרבים לעסקה. וזה אחת מהמטרות, זה המטרה בעיניי המוסרית הנעלה ביותר של המלחמה הזאת.
לגמרי, כל מילה. אלוף המילואים יפתח רונטל, לשעבר מפקד זרוע היבשה, תודה רבה לך.
אמן.
בשורות טובות. להתראות. אנחנו עם השר במשרד החינוך, רב חיים ביטון, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
כשר, כחבר בממשלה, לא קיבלת עדיין קריאה לאיזושהי ישיבת ממשלה בהולה בנושא עסקת חטופים.
לא, אנחנו בינתיים, אני יכול להגיד לך שאתמול בישיבת הסיעה שלנו באו הורים של החטופים, ובאמת היה שם אירוע, אני אומר לך, זה קורא הלב לראות את המצב, והם קראו באמת גם לרב אריה דרי, שהוא באמת נמצא שם בתוך וברמת ההחלטות, ואני אומר לך שאנחנו מחכים, באמת מחכים בחיליון עיניים, שיהיה הסכם, הסכם נורמלי, הסכם שאפשר לעמוד בו, הסכם שמישהו מתכוון לעמוד מאחריו בצד השני, כדי להחזיר את החטופים שלנו ששם כבר אני חושב 134, 135 ימים, זה ממש מזוויע, אבל יחד עם זה, אני לא יודע עדיין על איזה, חוץ מה שאנחנו קוראים בתקשורת, אז איזה פריצה מיוחדת, איזה סיכום מיוחד שכבר לקראת ישיבת ממשלה. לא, לא, לצערנו עדיין לא.
כן, טוב, המלחמה נמשכת בשיא עוצמתה, ושוחחנו קודם עם אלוף מילואים יפתח רונטל, איש בכיר במערכת הביטחון הרבה שנים, ושוב גם הוא מטריע על העובדה שאנחנו, התקשורת, החלקים גדולים, נקרא לזה מהשמאל או מהמרכז בישראל, משדר כל הזמן כאילו אנחנו מפסידים וקוראים לבחירות עכשיו, וזה תוך כדי במקביל למלחמה. הכנסת עושה את שלה בצד השני ומדיחים את אופר כסיף, עדיין לא, אבל די מתקדמים שם לתהליך. בעצם אנחנו בתקופת ברור כזו אידיאולוגית.
תראה, אתה צודק במאת אחוזים, אני יכול להגיד לגבי הנושא של כסיף שאני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב שצריך לקרות, לצערי הרב אני לא רואה אותו קורה, בגלל שגם היועצת המשפטית לממשלה וגם היועצת המשפטית לכנסת ביו דעתם שזה לא יעמוד בבגץ. נראה לי שאנחנו שוב נכנסים לאיזשהו סבב של 90 ח"כים שהולכים להדיח אדם שפשוט, אני בהלם טוטלי שהוא עדיין חבר כנסת, אבל לצערנו שוב פעם כנראה נהיה בתוך את הדבר הזה. אתה יודע מה? אמרת בירור, זה בירור משמעותי גם לגבי באיזה עולם אנחנו נמצאים, שאדם שאמר דבר כזה בסוף, גם ש90 יחתמו, אז לצערנו, אני לא רוצה להיות נביא זעם בעיניי בסיטואציה הזאת, ולדעתי זה הסיטואציה, אבל בוודאי, ואני אומר את זה מכאן, כל התלת מורך הזאת של קבוצות באוכלוסייה, שהסיבה האמיתית שהם מטילים את המורך הזה והקריאה שלהם לבחירות הם בגלל שמבחינתם לא השתנה שום דבר, הם לא רוצים את הממשלה הזאת, היא מפריעה להם. אז בהתחלה קצת היה לא נעים לדבר על זה, הייתה מלחמה והעצימות הייתה גבוהה וכמות ההרוגים הייתה לצערנו הרב גדולה מדי כדי שיהיה אפשר לדבר, אבל לאט לאט הם מרשים לעצמם, עברו 3.5 חודשים, כמעט 4 חודשים, הם כבר עוברים לסדר היום וחוזרים לכל ההתנהלות שלהם הקבועה. חד משמעית, זה דבר שיש להוקיע אותו בכל כוח, ואני שמח שחלק המרכזי באוכלוסייה, גם השר גנץ וגם אחרים שנחשבים לא בימין יותר מדי, מוקיעים את העניין הזה ואומרים, חבר'ה, עכשיו זה לא הזמן לאותו...
למלחמות היהודים.
כן, למלחמות היהודים, נכון. הם לא,
זה ההגדרה שהם בעצמם ככה מנסים, נכון, לומר ולהשתמש
בו. נקווה שיהיה לזה עוד קצת אוויר.
תגיד, שעושים כנס ניצחון וקוראים להתיישבות יהודית חזרה ברצועת עזה וחזרת גוש קטיף, ואין שם נציגים משס, זה מסיבה אידיאולוגית, או כי אנחנו במלחמה וזה לא הזמן, או כי מה?
אמרת מדויק, כי זה מלחמה וזה לא הזמן, וזה לא הזמן לבירור של הדברים האלה. דיברת על בירור, זהו לא הזמן לברר את הדברים האלה. חיילים שלנו עדיין נלחמים, ועדיין, אתה יודע, בתור, אני רוצה להגיד לך משהו, אני נפגש עם חיילים שחוזרים משם, הם בשוק ממה שקורה פה בתוך הארץ. הם היו שם כל כך הרבה זמן, 3 חודשים ויותר, בלי להחליף נעליים, ופתאום הם מגיעים לכאן, והם רואים שיש פה כיתוב, חזר פה הכיתוב, וכולם נלחמים, וכולם אומרים, "חבר'ה, אני לא מבין, אנחנו שם, בתוך הטנק, 5 חיילים, כל אחד עם דעות אחרות, ובכלל לא מתווכחים, חשבנו שנגמר הדבר הזה. ואתה בא לפה ואתה רואה שבאמת הכל כאילו לא קרה שום דבר. אז זו המציאות. אז פתאום עכשיו להתחיל לדון עכשיו בבירורים כאלה, מה, כרגע נלחמים שם בכל הכוח. מה צריך להתעסק בדבר הזה עכשיו? זה הסיבה שאנחנו לא הלכנו לשם. זה לא הבעה דעה, חד משמעית. הדעה שלנו, כמובן, גדולי ישראל יגידו דעתם בעת שצריך לדון בעניין, או שבוע שתנועה יש לו המון אג'נדה בדברים האלה, כשצריך להתמודד איתם, אבל אנחנו לא נמצאים שם. לא מצליח להבין למה היה צריך לעשות את הדבר הזה פתאום באמצע, כשאנשים בעצמם, כולל החיילים עצמם, גם הצד הם לא הבינו למה צריך לעשות עכשיו את הקיצוניות הזאת.
טוב, מילה אחת על ענייני משרד החינוך, אחרי שאנחנו משוחחים פעם בחודש ככה, ואתה מעדכן את המאזינים על תקציבים ועל דברים שמתקדמים. אתמול חשפנו כאן במהדורה שהיועצת המשפטית במשרד החינוך היא זאת שעוצרת עכשיו את כספי אופק חדש, כלומר מה שכבר אושר, גם של 2023 וכמובן גם הכספים של 2024 שכבר עברו את התקציב ועברו את כל האישורים הנדרשים והגעתם להבנות עם האוצר, בסוף יועצת משפטית במשרד החינוך עוצרת את זה. איך אתם יכולים להתמודד אם מדובר כאן באיזושהי עצירה משפטית?
תראה, עוד יחשבו שתכננו את הנושאים שאנחנו מדברים עכשיו, האמת היא שלא, אבל אתה תופס אותי בדיוק עכשיו בסיום ישיבה רחבה עם כלל הגורמים, ואני יכול לומר לך שברוך השם אנחנו פרצנו את הבעיה המשפטית. אני לא אלאה פה שוב פעם את הציבור בפרטים, אבל יש פה עניין של תקנות שצריכים להיחתם וצריכים להיאמר, ויש עתירות בלי סוף מהתנועה לאיכות השלטון ומהרפורמים וכל מיני כאלה ואחרים שעיניהם צרה מאוד במה שאנחנו עושים כלפי הציבור שלנו. אני אומר את זה גם כן לכל אלה שעוסקים בזה וגם למנהלים שפונים אליי. אני אומר להם, תקשיבו, זה שאתם רואים כמה מלחמה נלחמים בזה, זה אומר כמה זה חשוב. אבל יחד עם זאת אנחנו צריכים לפתור את זה, ואנחנו, אני יכול לבשר לך שברוך השם אנחנו פתרנו את הבעיה המשפטית. כרגע אמורים להיות של תקנות ברמה שעד סוף השבוע יסתיימו, ובעזרת השם גם תשפ"ד, גם על 23 ו-24 הפתרון בעניין הזה מאחרינו.
וואה, בשורה גדולה. אז אם בעצם הסיפור המשפטי מאחורינו, אז ייקח, לא יודע, שבועיים, שלושה מהיום, וכספים יתחילו להשתחרר, וזה לטובת הרבה מאוד מנהלים, מנהלות, מורים, מורות.
נכון. אנחנו צריכים שבספר התקציב, אני אגיד את זה רק במשפט אחד, ספר התקציב נקרא ספר הכחול של 24, יהיה את כל מלוא התקציב שהובא בתקציב האחרון בעניין הזה, וכמובן גם השחרור של 23, וזה בעזרת השם אמור להיות חלק, אמור להיות אפילו ממש ברמה של ימים, וכמובן 24 יהיה לאחר העברת התקציב בכנסת.
טוב, זה לא סוד שאתה השר הרב חיים ביטון בתוך, נקרא לזה, הארגון והאסטרטגיה של ש"ס לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, לא פעם ראשונה ולא שנייה, שאתה מנווט בין הדברים בכל מיני מקומות. אנחנו רואים היום, דווקא אחרי צהריים הזה ואתמול, צעדים משמעותיים בבית שמש ובאלעד. משום מקום פתאום זה הגיע, תמיכה של אגודת ישראל ברב משה אבוטבול בבית שמש, חסידות גור, הרבה מאוד מצביעים בבית שמש, שנשמעים להוראותיו של מרן האדמור מגור שליטה, וחסידות ויז'ניץ. מאיפה זה הגיע פתאום?
תראה, אני אגיד לך משהו, אנחנו נמצאים כרגע, אתה יודע, במעבר אחד מדיוני מלחמה ודברים שקורים כרגע, להתעסק בפוליטיקה זה קצת מורכב. אבל
זה לא פוליטיקה, אבל זה פוליטיקה
ביניך. לא, אני רוצה להגיד את זה, אני התחלתי לומר זאת. מצד אחד קפה עלינו המציאות, למרות שהבחירות המוניציפליות נדחו בכמה חודשים, בסוף זה כנראה קורה בעוד פחות מחודש, ובסוף שאנחנו מתעסקים בדברים כאלה, בעיקר בערים חרדיות, גם בכל עיר, זה נושא, שס זה יידישקייט, זה לדאוג למקוואות, זה לדאוג למוסדות חינוך, למבנים של מוסדות החינוך, לתקציבים של מוסדות החינוך, זה לדאוג לבתי כנסיות, להקצאות, כולם מבינים מה זה, אף אחד שם לא דואג לדברים שאינם קשורים לעניין, כמובן יש פניות ציבור, צריך לטפל בארנונה באנשים והכל, אז זה פניות ציבור וכל הדברים הללו מתחברים לדברים שהם באמת לשם שמיים ולמען יידישקייט של המקומות. ולכן כשצריכים להתעסק בזה אז גם צריכים להתעסק בזה. העניין של הבחירות שהולכות להיות בעוד חודש, לאט לאט מתכנסים ודברים צריכים להיסגר. אני לא רוצה כאן לפרט כמה, ממתי דנים בזה, כמה זמן זה הנושא הזה בדיון, אבל זה ברור הוא שמהרגע שמשה אבוטבול, חברנו הטוב, שהיום סגן שר, בעזרת השם ראש העיר הבא של, של, של בית שמש, אני חושב שדיברנו על זה גם כן לפני, עוד לפני המלחמה, וכמה הרימו גבה על זה שיושב ראש התנועה החליט לקפוץ למים בצורה כזאת, יותר מהרבות גבוהו, קיבלתי טלפון עם אנשים מאוד חכמים שאמרו, אנחנו לא מבינים איך יושב ראש התנועה שלכם הולך בצורה כזאת עם עיניים סגורות לדברים לא ברורים וכו' וכו'. קצת צניעות צריכים אותם אנשים ללמוד, להבין שדברים נעשים, ואני יכול להגיד לך שהיו פגישות חשובות מאוד עם אותם מרנן ורבנן והדמורים, וגם אצלנו כמובן מועצת חכמי התורה, לגבי המהלכים הללו, והיום הם קוראים אור וגידים. אנחנו שמחים לדעת שהדבר הזה, וזכות גדולה מצידי להיות בתוך הדבר הזה, וזכינו היום לחתום על ההסכם הזה. הוא הסכם שברובו עסוק בנושאים של יידישקייט ודברים חשובים לציבור כולו, ואני מאמין שבעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח, והדבר הזה באמת יעשה גם סדר בעיר ושלום בעיר. אני חייב להגיד משפט אחד, משה אבוטבול 10 שנים היה ראש העיר, ואמר אתמול לשבוע שתנועה בבחינה מעניינת שאומרת תורה מחזרת אחר אכסניה שלה, הוא בנה שם כל כך הרבה, הייתה הפסקה של 5 שנים, אין שום סיבה בעולם שהטעות שקרתה פעם שעברה, ולא ניכנס ללמה הייתה, מה נעשה פעם שעברה, למרות שהרבה אנשים לא ימנים שיקרה, היום זה ברוך השם בדרך לקרות.
ולפני דקות אחדות, רק נאמר, מתפרסם מכתב של רבני דגל התורה, שמופנה לגדולי התורה של אגודת ישראל, עם כמה טענות. האחת, הם אומרים, יש בינינו הסכם בעיר בני ברק, ואנחנו מקיימים את ההסכם, אומרים בדגל התורה. איך אתם, הם שואלים, או לא מצטט מילה במילה, כמובן עם כל הכבוד הראוי לכל המחותבים כאן, איך אתם מחליטים לתמוך במועמד שס בבית שמש, וגם באלעד, כאשר יש בינינו הסכם שאנחנו תומכים במועמד אגודת ישראל באלעד הרב פורוש, במועמד אגודת ישראל בבני ברק הרב זייברט. אז אני רוצה לשאול אותך, מאחר וזה לא קשור אליך המכתב הזה כאישה, אז אני רוצה לשאול אותך על בני ברק, כי הרי אם בסוף אגודת ישראל באה איתכם בבית שמש ובאלעד לפחות חלקית, האם אתם תמשיכו להציב את הרב אוריאל בוסו לראשות עיריית בני ברק?
קודם כל מדובר, ואתה אמרת לי, אני לא ראיתי מכתב כזה, אבל אמרת וציטטת מכתב מגדולי ישראל, וכיוון שמדובר מגדולי ישראל, אני מנוע בכלל, ואין לי שום רשות או זכות להגיב על הנושא הזה. אני רק אומר את זה בשולי הדברים, שאני חושב, אני לא מגיב לעניין הזה, אני מדבר ממש לצד השני, יש גם הסכם חתום על אלעד שהוא לא מיוסם, אבל אתה יודע, בשולי הדברים, בלי חס וחלילה להתכוון למה שאומרים גדולי ישראל, כי לגביהם אני לא, באמת לא רוצה להביע דעה, אני גם לא מכיר את העניין הזה. בנושא של בני ברק, אני אגיד ככה, אין ספק שכשיושב ראש התנועה עשה סבב של החלטות איכן שיהיו, אתה יודע, קצת אחרי הגשת הרשימות, לפני הגשת הרשימות, איפה הולכים לרשות עיר וכו', בני ברק הייתה אחת המועמדות. אני יכול להגיד לך שגם נכון לעכשיו, הרב אוריאל בוסו, שהיום מכהן כשר הבריאות, ממשיך במועמדותו לעיריית בני ברק. אני לא יכול להגיד לך בצורה חד משמעית, לא נקבע שום דבר אחר בהקשר לדיון המדובר עכשיו או לחתימות שיהיו עכשיו. אני אומר את זה גם מראש, כל בר דעת יודע וידע שכשאנחנו הולכים לנושא של בני ברק, זה נושא שהוא תלוי דברים אחרים או הסכמים אחרים שקורים מול אחרים. אנחנו בסך הכל נמצאים ב-33% תושבים ספרדים בבני ברק, והם צריכים לקבל את הכבוד הראוי להם, והם לא קיבלו את זה. וכמובן, אם אנחנו נקבל את מה שמגיע לנו ומה שצריכים לקבל הציבור שלנו בבני ברק, שזה עיר חשובה מאוד לעם ישראל והציבור הספרדי, אז יהיה לזה דיון אחר, ומתקיימים דיונים והתקיימו דיונים, וגם היו בעבר וגם בעתיד. לגבי המצב עכשיו, אנחנו נכון לרגע זה, הרב בוסו עדיין גר בבני ברק, הוא עדיין מועמד לראשות העיר בני ברק. אני לא אומר סתם את המילה עדיין, אומר כי זה הסיטואציה שקיימת עכשיו, אין קשר בין ההסכמים.
כלומר, נכון לעכשיו, אני אתרגם את זה במילים פשוטות, הרב בוסו נמצא על הקווים לקראת ריצה לעיר, לראשות העיר בני ברק, אבל אם ההסכם עם אגודת ישראל יתרחב ויהיה יותר משמעותי במקומות נוספים שבהם שש צריכה אותם...
לא, אני עצרתי אותך, סליחה. ככל שיהיה הסכם לגבי בני ברק, שבבני ברק נקבל את מה שצריכים לתושבי בני ברק, אני לא עומד משליך את זה, כי עובדה שאתה עכשיו יכול לצייר את אלעד, ואתה יכול לצייר את בית שמש כלפי בני ברק, ואני אומר שלא. אין שום סיכום, אני אומר את זה חד משמעית. אני אומר את זה כמנכ"ל התנועה. אין שום דבר שקשור להסכם הזה שקשור לבני ברק. רק אם אנחנו נקבל עבור תושבינו בבני ברק, ביחסיות שאנחנו שווים שם, למה שאנחנו צריכים לקבל עבור בני ברק, אז השיקולים יהיו מחדש.
והכל, רק נזכיר, התחיל בסופו של דבר מאלעד, שם היה הסכם מהבחירות הקודמות, שבדגל התורה בחרו בכל זאת להתעלם מההסכם הזה, לגשת ולהציב מועמד לתמוך ברב פרוש, ומפה התחיל שרשרת של הצבת מועמד של שס בבית שמש, הצבת של מועמד של שס בבני ברק. כלומר, אם פותרים בסוף את בעיית אלעד, נקרא לזה כך, כל השרשרת הזו חוזרת אחורה.
אם מקיימים הסכמים.
השר חיים ביטון, שר במשרד החינוך ומנכ״ל תנועת ש"ס, תודה רבה, בשורות טובות.
תודה לך.
להתראות, נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת מתן כהנא, שלום וערב טוב.
שלום אבי.
תגיד, מה עמדת המחנה הממלכתי באשר להדחתו של חבר הכנסת כסיף?
אני היום הייתי אחד משני הנציגים של המחנה הממלכתי בוועדה, וגם אני וגם אלקין הצבענו בעד הדחתו.
אוקיי. אגב, השרים גנץ ואיזנקוט עדיין לא חתמו.
תראה, בסוף היו צריכים את החתימות כדי לצאת לתהליך, צריכים 70 חתימות, והפעם הבאה שזה יגיע, זה יגיע למליאה, ושם צריכים 90 חברי כנסת. בסופו של דבר עופר כסיף היה חתם על עצומה שקוראת להעמיד את ישראל לבית הדין הגבוה לצדק הבינלאומי, עם אמירות מאוד מאוד קשות כלפי ישראל, עם אמירות שישראל מבצעת רצח עם, עם אמירות זה אפילו לא היה בסגנון של אני מבקש לבדוק האם, לא, כתוב שמה, ישראל מבצעת, מוכח שישראל מבצעת, ברור שישראל מבצעת, ישראל הורגת צוותים רפואיים, ישראל הורגת ילדים, ישראל הורגת באופן שיטתי ילדים בעזה, ולכן צריכים להעמיד אותם לדין וכו' וכו'. אנחנו חשבנו שזה מספיק בוטה כדי לחשב תמיכה במאבק מזוין.
אוקיי, אז בעצם כשזה יגיע לכדי הצבעות במליאת הכנסת, שם נדרשים 90 הצבעות כדי להדיח אותו, כלל חברי הסיעה שלך התייצבו והתמחו.
אני לא יודע להגיד לך, אני יודע שבהצבעה היום בוועדת הכנסת ניתנה לנו...
הנציגים, כן, אתה ונציג נוסף...
לא, אני אומר, היום בוועדה, עמדת הסיעה לפחות עד היום הייתה חופש הצבעה. גם אני וגם אלקין מתוך החופש הזה, מתוך חופש ההצבעה הזה.
אוקיי, זאת האמירה. כלומר, אצלכם בסיעה יש חופש הצבעה בעניין הזה, ולכן אתה באמת לא אמור לדעת או לענות בשמם של אחרים. לא הייתה כאן איזו החלטת סיעה.
לא הייתה החלטת סיעה. חשוב גם להבין שזה הליך שיפוטי. זה הליך מעין שיפוטי. אתה בעצם שומע לצורך העניין את התובע.
שני צדדים.
במקרה הזה היה עודד פורר. ואתה שומע את הסנגור, שזה העורך דין שאופר כסיף הביא, ואתה שומע גם, ואז בעצם אנשים מתבטאים, אבל בגדול זה הליך שיפוטי, בסוף זה הליך מעין שיפוטי, מה שנקרא, ואתה אמור לכאורה לשים את העמדות שלך בצד ולהתעסק בראיות שמובאות בפניך. היה פה באמת איזה מחלוקת של פרשנות של הדברים, אבל אנחנו החלטנו כמו שהחלטנו.
טוב, אני רוצה לדבר איתך על עניין אחר, אתה יודע, עוד ועוד מרויינים כאן מדי ערב, אני מדבר על אלופים במילואים, אני מדבר על קצינים בכירים, אנשים שחוזרים עכשיו אחרי 3-4 חודשי לחימה מרצועת עזה, וכולם, בלי שאני שאל, הם אומרים פחות או יותר את אותו משפט כל אחד בסגנונו, יש פער אדיר בין מה שקורה בשטח ברצועת עזה, לבין מה שהתקשורת הישראלית משדרת לעם בישראל. אתה מכיר את הפער הזה?
אני לא יודע מה התקשורת משדרת, אני יודע מה שאני שומע ממה שקורה שם, ומה שקורה שם זה שחיילי צהל פועלים בנחישות, באומץ לב, בגבורה, מנצחים את האויב בכל מפגש שיש שם, האויב בורח למחילות שלו, אנחנו ממשיכים לרדוף אחריו ולהרוג מחבלים רבים רבים מאוד בכל מיני דרכים, בין אם זה מעל הקרקע, בין אם זה מתחת הקרקע, ובאמת פשוט להריץ את חיילי צהל שעובדים שם.
ובגלל שאתה לא יודע מה קורה בתקשורת, אני אתן לך לפחות לקט קצר. בתקשורת מדברים על זה שהשרים סמוטריץ' ובן גביר מסכלים עסקת חטופים שנמצאת ממש על הפרק. מדווחים על זה שיש עצומה שעליה חתומים רמטכ"לים לשעבר וכל מיני גורמים שקוראים לבחירות עכשיו, הרגע. מדברים שם כבר על ועדות חקירה ועל השאלות ומי לוקח אחריות ומי אשם ומי מתפטר, וזה הזרוח כל היום.
אני רוצה רגע להגיד משהו מאוד חשוב. העמדות שמשמיעים אנשים הן עמדות לגיטימיות. אני משוכנע שגם מי שיש לו דעה שהיא לא בכך הדעה שלי, הוא רוצה בכל מאודו, גם בניצחון על החמאס וגם בהחזרת החטופים. ואין פה מישהו שרוצה רק את זה או רק את זה, הוא מוכן לוותר את זה כדי להשיג את זה, הוא מוכן לוותר על הדבר השני כדי להשיג את הדבר השני. אין דברים כאלה. זה מי שמדבר ככה, הוא מדבר בעיניי מתוך רשעות. עכשיו תשמע, יש פה שאלות הרות גורל, עם עמדות כאלה ואחרות. אנחנו במחנה הממלכתי באופן עקבי אומרים שאת המלחמה הזו, את הלחימה בחמאס, נעצור רק אחרי שנשיג את היעדים של מיטוט החמאס. אבל בדרך אנחנו גם צריכים להביא את החטופים, ומתוך הבנה שלא נביא אותם כנראה באיזה מבצע אנטבה לצערנו, אז אנחנו נצטרך ללכת לעסקה. את זה כבר כולם מבינים. איך תראה העסקה? אתה יודע, אני... כולם
לא ברור. כן, אף אחד לא יודע, אבל אנחנו גם לא נכנסים לזה, כי זה הכל ספקולציות.
בדיוק, בדיוק.
אתה, חבר כנסת מתן כהנה, לא המפתחות בידיים שלך. אתה חותם היום על מכתב שאומר בחירות עכשיו?
לא, עכשיו לא. מה פתאום עכשיו? עכשיו אנחנו באמצע מלחמה. עכשיו אנחנו גם לא יודעים מה קורה בצפון, המצב בצפון יכול בקלות להידרדר למלחמה שהרבה יותר מורכבת ומסובכת מהמלחמה שאנחנו חווים בדרום, ולכן בעיניי לפחות, כל עוד אנחנו לא מבינים מה קורה בצפון, בוודאי אי אפשר לדבר על משהו מהסוג הזה. אני כן חושב שכאשר הסיטואציה יותר תתייצב, יהיה נכון באמת, מתוך, אתה יודע, מתוך אפילו לקיחת אחריות אישית, אני אחד מ-120 חברי כנסת, שהיה חלק מההנהגה בשנה המאוד מאוד לא פשוטה הזו, שהסתיימה בטרגדיה הנוראית בשמחת תורה. ולכן, אחרי שהמצב יתייצב, צריכים כן להחזיר את המנדט לציבור, ושהציבור יגיד לנו מי הוא סומך עליו.
כן, אחרי המלחמה זה משהו אחר, בוא, כל לגיטימי.
אבל אתה יודע, בוא, אני לא רוצה לעבוד על אנשים. המלחמה הזו, הרי אנחנו כל הזמן אומרים שהיא תהיה מאוד ארוכה. אז צריכים רגע לראות, אתה יודע, זה... המלחמה הזו הרי תלבש ותפשוט צורות, והיא תראה כך ותראה אחרת. ולכן צריכים לראות רגע
שנקרים. יהיה זמן שכולם יבינו שהבשיל הרגע לשאול את השאלות הקשות, להעמיד אנשים לבדיקות ולחקירות, ואנחנו לא יודעים מה קורה בצפון, שיבוא היום הזה, נרגיש אותו, לא נצטרך להצהיר.
אני חושב, אתה יודע, אני הגדרת את זה יפה, אולי פעם ראשונה שאני שומע הגדרה יפה, אנחנו נרגיש את זה כשזה יגיע.
כן, כן, בדיוק. מילה אחרונה, אתה יודע, מדברים על השיח הפוליטי. אתה מרגיש שהשרים בן גביר וסמוטריץ' לוקחים את הממשלה למקום קיצוני, מהווים כרגע איזושהי בעיה, אי אפשר לשבת איתם סביב אותו שולחן, הם מביאים דעות הזויות, הם משיחיים.
אני בסוף, תראה, אני חושב שהשרים בן גביר וסמוטריץ' דבר ראשון אוהבים את מדינת ישראל, וכשהם אומרים מה שהם אומרים, הם רוצים בטובתה של מדינת ישראל. גם אם אנחנו לא תמיד רואים עין בעין את הדברים. אני חושב שחלק מהדברים שהם עושים עכשיו הם לא מועילים למערכה, כמו למשל האירוע להתיישבות בגוש קטיף ודברים כאלה. אני חושב שזה ברגעים האלו, זה לא משרת את הלחימה.
אוקיי, אז אפשר להתווכח באמת האם זה העיתוי, והאם זה בסדר. אבל לא מדובר על משהו מהותי, כי לפיד אומר, אני בגללה לא נכנס לממשלה. אז אני מנסה להבין מה קורה בממשלה היום, שאם הם ייצאו, פתאום זה ישתנה.
לפיד זה לפיד, ואנחנו זה אנחנו, ובסופו של דבר תדע לך שאומנם הקבינט המצומצם מנהג את המלחמה בשוטף, אבל בסוף כאשר יש החלטות משמעותיות, ההחלטות האלה עולות בקבינט הרחב יותר, ושם יושבים בן גביר וסמוטריץ'.
אז אני שואל אם הם לא יהיו סביב השולחן, משהו ישתנה, משהו דרמטי ישתנה פה בשיח, בהחלטות, שפתאום הכל...
יש פה, אי אפשר לברוח מהתחושה שיש כל מיני סוגיות שנתניהו כרגע מתקשה להכריע בהם, כי זה לא נוח לו אולי פוליטית. כל היום שאחרי, הרי סמוטריץ' מצד אחד אומר שהוא רוצה...
בוא נבד, תן דוגמה.
הנה, דוגמה. סמוטריץ' למשל אומר שהוא חושב שנכון שצהל ישלוט שם אזרחית ברצועת עזה, וראש הממשלה ושר הביטחון אומרים בצורה מאוד מאוד ברורה שצהל לא ישלוט שם
נכון,
מבחינה אזרחית.
אבל זה נושא שכרגע עוד, לא הגיע, עוד לא הגיע הרגע להחליט. כלומר, זה לא שראש הממשלה מתעכב. לא, אין לא, כרגע, פה, אנחנו עוד לא שם בכלל.
פה אני חולק עליך, כי הדברים של איך שתראה, איך שראה השליטה באוכלוסייה ביום שאחרי החמאס ברצועת עזה, היא כן מהותית. או למשל, תראה, גם, הרי מתרקמת איזו עסקה להחזרת חטופים, אנחנו מתפללים לזה כולנו, נכון?
אבל גם כאן, עד שאין עסקה והפרטים לא ברורים ואין מספרים, אי אפשר לומר שזה מתנגד וזה תומך. אתה היום תומך בעסקה, אתה תגיד לי איזה, מה מדובר, אני אגיד לך אם אני תומך. אז זה תקף לגבי סמוטריץ' ובן גביר באותו צורה.
נכון, אני מאוד הייתי שמח אם מחר בבוקר לפיד וליברמן היו נכנסים לממשלה הזו.
אני הייתי שמח שאתה תאמר, כחבר בממשלה, שלא בא ממפלגות הבית של הקואליציה הזו, שאומר כאן בשידור, אני לא רואה בעיה או שום דבר שקורה בשונה ממה שהיה קורה עם סמוטריץ' או בלי סמוטריץ'.
לא, תראה, זה לא נכון להגיד את זה, אבל זה גם לגיטימי שהדברים, אתה יודע, לגיטימי שתהיה להם עמדה מסוימת, ולגיטימי שהם יביאו את העמדה שלהם, ואתה יודע, המחלוקות זה דבר טוב.
כן, זה בסדר, אבל ברמה כזו שאי אפשר לאחד את כל העם סביב ממשלה אחת רחבה, תאר לך 90 חברי כנסת בממשלה, בזמן מלחמה, אז אני שואל, האם יש פה באמת משהו דרמטי שאתה כחבר הקואליציה רואה שאנחנו לא רואים? אתה אומר שלא, אז אוקיי.
אני אומר, לא, מה שאני כן רוצה להגיד, זה שיכולה להגיע יחסית בעזרת השם מהר איזו עסקה כזאת או אחרת שאנחנו, אתה ואני לא יודעים את הפרטים שלה כרגע, בוא נודה על האמת, ותהיה סביבה, מחלוקת מאוד מאוד חריפה.
אוקיי.
שם כבר כן יכול להיות...
ואז, אם מישהו יפרוש מהממשלה, בסדר, אז נבין שבאמת פה נחצה קו, אבל בארבעה חודשים במלחמה האחרונה, אני לא מצליח להבין מה בן גביר, סמוטריץ' וכל המפלגה שלהם מונעת קבלת החלטות מאחרים, משנת פני המלחמה, לא רואה את זה.
ההחלטות שנהפוך הוא, ההחלטות שמתקבלות כרגע, מתקבלות אחרי שבן גביר וסמוטריץ' מצביעים עליהם בקבינט המורחב.
כן, כולל הכנסת דלק וכולל כל מה שאנחנו רואים.
אנשים צריכים להבין את זה. גם אם עכשיו סמוטריץ' ובן גביר, או לפחות בן גביר, לא אוהב את ה... אתה יודע מה, בוא נדע לאמת. אף אחד לא אוהב הכנסת הומניטרי לעזה כשיש את החטופים שלנו שם. אף אחד לא אוהב את זה. אבל כנראה שיושבים שם אנשים שמבינים, שרואים דברים שאתה ואני לא רואים אותם, ומקבלים את ההחלטות שלהם כאלה ואחרות, וההחלטות האלה הם גם בן גביר מקבל אותם, וגם סמוטריץ' מקבל אותם, וככה זה קבינט, יש לך אחריות מיניסטריאלית, כל ההחלטות שמתקבלות שם, ואתה יודע, אני חושב שאולי זה היתרון הגדול של ממשלת החירום אחדות הזו, כי בסוף כל אחד מסתכל על מה שקורה שם, על הנציגים שיושבים בקבינט המורחב יותר, ומבין שאוקיי, כאילו, הוא תומך עליו שהוא עושה את ההחלטות.
חבר הכנסת מתן כהנא, תודה על השיחה כאן, ערב טוב, בשורות טובות.
שלום, שלום, שלום.
להתראות, אנחנו יוצאים לפרסומת.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקר היום ביישוב אלי, וגם נואם במוסדות בני דוד ביישוב אלי, ומחזק את התלמידים. גם בוגרים רבים של המכינה, גם באלי וגם הישיבה באלי, גם משרתים ברצועת עזה, ולצערנו הרב יש גם עבדות מקרב הבוגרים שם. הנה כמה מילים שאומר שם ראש הממשלה.
ישיבת מופת לתפארת עם ישראל, מורשת ישראל ולוחמי ישראל. אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה בין בני האור ובני החושך. בני החושך, המפלצות של החמאס והשותפים שלהם בחיזבאללה ואחרים, חשבו ואמרו שאנחנו חלשים, אנחנו נרפים, אנחנו קורא הכביש. כך הם הגדירו אותנו. אז הם גילו בשבועות ובחודשים האחרונים את ההפך הגמור. הם גילו הקרבה וגבורה ועוצמה אדירה שמשקפת את גבורת ישראל לדורותינו.
ראש הממשלה המשיך והתייחס למלחמה, וגם אמר שלא תהיה עסקת חטופים עם שחרור מסיבי של מחבלים עם דם על הידיים, ועוד כותרות שיצאו מהביקור הזה, ואיתנו על קו הטלפון אריאל אלמליח, יושב ראש היישוב אלי, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
איך נולד הביקור הזה? מאיפה זה הגיע?
האמת שזה יוזמה של משרד ראש הממשלה. לצערנו, כמו שאתם יודעים, במכינת אלי, מוסדות בני דוד, איבדנו 15 נופלים. בנוסף לכך עוד 3 נופלים רק מהיישוב אלי גם, אז היה לנו מספר הנופלים כל כך גדול. ראש הממשלה הרגיש צורך
לבוא... שהמקום הפך להיות סמל שאליו באים כדי לחזק ולדבר על אווירת הניצחון שמנסה ראש הממשלה להביא.
חד משמעית. זה מה שנאמר, אני אפילו תוך כדי הביקור הבנתי שהביקור הזה יותר משהו חשוב לנו, גם חשוב לראש הממשלה. כי כשאתה מגיע למקום שכל האמירה וכל מה שאתה מקבל משם זה רוח גבית חזקה לזה שתמשיך לנצח, תמשיך להילחם, למרות כל העבדות הקשות, ואי אפשר להגיד שלא איבדנו מספיק. ואני מקווה שזה גם האחרונים.
כן, הנה עוד כמה משפטים חשובים שהוא אומר שם היום, בואו נתחבר רגע לדברים.
בנינו ולוחמנו, רבים מהם מבית המדרש הזה, שכבר שחל לוחמים מפוארים כמו רוי קליין ואלירז פרץ ואימנואל מורנו ואחרים. היינו עכשיו בחדר הזיכרון. התמונות הן על הקיר, אבל התמונות הן בלב. והמחיר הכבד זה לא רק נפילת הבנים המופלאים הללו, זה גם הסבל של המשפחות. אני מכיר את מחיר השכול, הוא כבד מצור, אבל המשפחות נוסעות אותו בגאון.
איך התחושות והאווירה באמת בישיבה, אתה יודע, ששומעים על עוד חלל ועוד, אתה יודע, בחודשים האחרונים, כמעט בכל אירוע משמעותי, שמענו על בוגר של המכינה באלי, זה משפיע בסוף שם על החברים, על האנשים?
מי שמכיר אותם הכי טוב זה צוות המוסד, הצוות הכללי של המוסדות של בני דוד, ומה שאני רואה ככה כמבית מן הצד, גם אני בוגר של המכינה, זה שאופן הטיפול במשפחות ואופן ההתייחסות למשפחות, זה מייצר אווירה מאוד מאוד מיוחדת, משפחתית, מאוד קשורה. הגיעו גם חבר'ה לפגוש את ראש הממשלה, אחים של... שלומדים במוסד, אחים של נופלים שלומדים במוסד, הגיעו לפגוש אותו, ואתה מרגיש שהאווירה היא אווירה של... אנחנו חלק ממשהו גדול.
מה אתה אומר, אריאל אלמליח, כיושב ראש היישוב, גם התבקשת לדבר, דיברת עם ראש הממשלה, מה אמרת לו שם?
האמת שדיברתי איתו על ההתיישבות. אנחנו, לצערנו, מאז פרוץ המלחמה, אנחנו רק ביישוב אלי תקועים עם כמעט 500 יחידות דיור שאנחנו בתהליכי בנייה שלהם ממש בתוך זה, ולצערנו, אנחנו בצערנו ולשמחתנו, אנחנו לא מתכוונים להחזיר את הפועלים הפלסטינים לעבוד אצלנו. וזה אחד האתגרים הגדולים עכשיו, זה להתמודד עם זה, כי אתה יודע, כשהיה פיגוע פה, פיגוע שם, תמיד אמרנו אנחנו בונים, אבל עכשיו אנחנו גם מקפיאים את עצמנו. אז אנחנו חייבים פתרונות לזה, ובאמת ראש הממשלה אמר שזה אחד הנושאים שיושבים על שולחנו ושולחן הממשלה. בחקלאות הם באמת הצליחו לפתור, כמעט לפתור את הכל, ובבנייה זה מאתגר יותר, אבל אנחנו מקווים שהוא ייתן לזה פתרון. אז אני הייתי על הכובע של ההתיישבות. החברים שהיו מסביבי דיברו באמת על איך מחברים את רוח הניצחון שיש בשטח, בעזה ובלחימה, אל מול מה שהעם חווה מהתקשורת, מהאולפנים, איך מצמצמים את התווך הגדול הזה. ובאמת...
כן, פער גדול.
ובאמת זה האתגר שלנו, והביקור הזה עשה את זה. הבאנו את אני חושב את הרוח הגדולה הזאת שאנחנו רוצים לנצח ולהמשיך לנצח ולא לעצור עד שהם חסלים את חמאס.
בעזרת השם, עד הניצחון הגדול, ושיהיה בשורות טובות. תודה רבה לך על השיחה, אריאל אלמליח, יושב ראש היישוב אלי, ושלא תדעו עוד צער, לא ביישוב ולא במכינה, ושבכלל לא יהיה יותר צער בקרב עם ישראל. תודה רבה. סיימנו את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, ותודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. אנחנו שווים מיד אחרי החדשות.